שלום, פרשת שלח, שלח לך, אנשים, מתארת חטא ביחס לקדושת הארץ. זאת אומרת, כך מתואר בספר תהילים, וימאסו בארץ חמדה. כלומר, ריבונו של עולם נתן לנו את הארץ, ומתוכנו קמו מסרבים לקבל את המתנה הזאת. וזה לא כל כך מובן למה. כן, אמרו חכמים, שלוש מתנות טובות נתן הקדוש ברוך הוא לישראל, ולא ניתנו אלה על ידי ייסורין, והן תורה, ארץ ישראל ועולם הבא. וכן, זה מתנות טובות, אז למה לא רוצים אותן? אולי בגלל הייסורין שמתלווין אל המתנות. על כל פנים, זה חטא חמור ביותר, כיוון שמדובר על חטא שהוא יותר קשה מחטא העגל, לסרב לקבל את ארץ ישראל לידינו. החטא הזה בעצם, במה הוא חמור מן העגל? לפי מה שלמדנו, יש שני סוגי חטאים ביחס לנקודת הזמן. מה אתה אומר?
בעצם הלכת של השלושה
ימים
זה
היסור. כן, אבל יש גם האיסורים של המלחמה. איסור המלחמה, רפשת הכתוב, זה בגלל המלחמה שהם פחדו. על כל פנים, אנחנו מצאנו שני סוגי חטאים, חטאים של הקדמה וחטאים של איחור. חטאים של הקדמה זה הכוונה לעשות דבר לפני הזמן. הדוגמה הקלאסית, חטא העגל. לפני הזמן רצו לעשות לעצמם אלוהי זהב ולהשתחוות לו. הם היו מחכים קצת, הכל היה ניתן כראוי, קרובין במשכן, אלוהי זהב, לשם, ואז לא הייתה שום בעיה. אבל הקדימו, והיה רעם כי בושש משה לעבור, לא היו מוכנים לחכות עוד קצת. דבר זה דומה לחטאו של אדם הראשון, לא היה מוכן להמתין עד יום השבת כדי לאכול את הגפן ולקדש עליה. כן, לשחות את הענבים ולקדש על היין. רצה כבר ביום שישי לטעום מן הטעם של האילן הזה. ויש חטאים שזה ההפך, שהגיע כבר הזמן ומסרבים. למשל, מסרבים להיכנס לארץ ישראל למרות שכבר הגיע הזמן להיכנס. זה חטא של איחור. עכשיו, לפי חז"ל, מה שיותר חמור זה חטא האיחור יותר מחטא ההקדמה, משום שחטא העגל נתכפר לאותו דור, ואילו חטא המרגלים לא נתכפר לאותו דור. היו צריכים כולם למות במדבר וללכת 40 שנה במדבר עד שיבוא דור חדש. אם כן, ודאי שהוא עונש, זה עונש יותר חמור, כי החטא חמור יותר. כן.
אבל חטא העגל אנחנו סופרים עד עכשיו, עם
חטא
המרגלים...
גם עד עכשיו. אם אתה אומר, מבחינת שאנחנו סופרים עד עכשיו, שניהם. אבל מבחינת כפרה לאותו דור, לאותו דור נסלח על כל פנים חטא העגל, ולא נסלח חטא המרגלים. אם כך, כנראה שחטא של הקדמה יש לו נסיבות מקילות, בגלל שהוא מורה על שייכות. סימן שאכפת לך מאלוהיות, אם אתה מסוגל לעשות עבודה זרה. אבל, ולכן על כל פשעים תכסה אהבה. מה שאין כן, כשמגיע הזמן להיכנס ולא רוצים להיכנס, אז זה סימן שיש אדישות או שיש כפירה. אז זה הרבה יותר חמור. ברור. עכשיו, מה שלא כל כך מובן, מי הוא הציבור בישראל שחוטא בחטא הזה? זה יכול להיות אנשים פשוטים, אבל דווקא פה בפרשה אנחנו רואים שזה מתחיל מאנשים גדולים. איך כתוב כאן? שלח לך אנשים ויתורו את ארץ כנען אשר אני נותן לבני ישראל, איש אחד, איש אחד למטה אבותיו תשלחו כל נשיא בהם, וישלח אותם משה מדבר פרן על פי השם. כולם אנשים ראשי בני ישראל, הם מה? כלומר, מדובר פה באנשים גדולים ביותר. כנראה אם כן שזה שייך לחטאים המיוחדים לאנשים גדולים. יש כידוע חטאים שרק אנשים גדולים יכולים לעשות. למשל, אדם קטן לא יכול להיות נביא שקר. אתם יודעים למה? אף אחד לא ישמע לו. אז זה לא נביא שקר, זה סתם שקרן, נאמר. כן? אדם שהוא ראוי להיחשב כנביא, זאת אומרת, אדם גדול בצדקות ובחוכמה, אז הוא יכול להרשות לעצמו להיות נביא שקר. זה חטא של אנשים גדולים. אז כנראה שגם החטא הזה של המרגלים הוא לא של אנשים פשוטים. כותב על זה הגרא, כן, בעצם תלמידו של הגרא בשמו, אומר כך בספר כל התור בפרק 50: מה גדול הוא הכאב של העובדה שרבים מאחינו בני ישראל, וביניהם גם מעשירי עם שבמדינות רוסיה, אשר התכוננו בהתלהבות לנסוע לארץ ישראל במצוות רבינו הגרא, ונתקררו דווקא על ידי כמה מתופסי התורה, כלומר רבנים אמרו להם אל תסעו, אשר לא ידעו ולא יבינו. וזאת מה שכתב רבנו, כלומר הגרא, כי בקיבוץ גלויות יגבר הסתרה ההרה רחמנה ליצלן. וזאת מה שנאמר במדרש: כשישראל יוצאים מן הגלות, עמלק מזדמן להם בדרך. ביטוי חריף. וזהו כוח הטומאה, אשר על זה נאמר, אשר קרחה בדרך. מה חזק כוחו, כוח השטן, שהכניס דעה כוזבת גם בתופסי התורה, לעכב את הגאולה. הרי המרגלים היו גדולי ישראל, והשטן הסיעם, רחמנה ליצלן. או, אם כן, חטא מיוחד, חטא המרגלים שייך לגדולי ישראל. לא כל אחד מסוגל לחטוא בחטא המרגלים. השאלה היא, למה הם חטאו? כלומר, מה הייתה הסברה שלהם של 10 ראשי ישיבות, לפחות, בימי משה, שהכריע ללכת נגד רצון השם, ורק 2 דבקו בציונות? כן? מיעוט היה ציוני, 10% נגד הציונות. כלומר, 10 זה הרבה יותר מ10%. 10 מתוך 12 היו נגד הציונות. שאלה היא למה? אז יש לנו בשביל זה כמה פירושים. קודם כל, לא צריך לחפש רחוק, הדברים כתובים בפרשה עצמה. יש פה טיעון שנקרא לו טיעון ביטחוני. כן, אבא נקרא בפרק י"ג פסוק כ"ה: וישובו מתור הארץ מקץ 40 יום, וילכו ויבואו אל משה ואל אהרון ולכל עדת בני ישראל אל מדבר, פרן קדשה, וישיבו אותם דבר ואת כל העדה, ויראו את פרי הארץ ויספרו לו, ויאמרו בנו אל הארץ אשר שלחתנו, וגם זבת חלב ודבש וזה פריה. אפס, כי אז העם היושב בארץ ויערים בצורות גדולות מאוד, וגם ילידי הענק ראינו שם. עמלק יושב בארץ הנגב, והחיטי והיבוסי והאמורי יושב בהר, והכנעני יושב על הים ועל יד הירדן. קשה מאוד. יש קשיים ביטחוניים ממדרגה ראשונה, לכן אנחנו צריכים לוותר על מצוות השם לרשת את הארץ. נכון? עכשיו, הם יודעים שזה שקר מה שהם אומרים או לא? מן הסתם שכן. הרי אם הקדוש ברוך הוא ציווה להילחם, אז זה ברור שזה דוחה גם פיקוח נפש. אז כנראה שהם משתמשים בזה לא מפני שמאמינים בטיעון הזה, אלא מפני שזה טיעון המתקבל על העם. כן? איך אמר? ותישא כל העדה, פרק י' ד', כן? פרק י' ד' פסוק ג': ולמה השם הביא אותנו אל הארץ הזאת, נפול בחרב, נשנו וטפנו יהיו לבז, הלא טוב לנו שוב מצרימה. כלומר, די מסתבר שהטעם האמיתי של הסירוב להיכנס לארץ לא היה הסכנה הביטחונית, לפחות מבחינתם של המרגלים, אלא שמסיבות של דמגוגיה הם השתמשו בטיעון הביטחוני, כיוון שהוא משמש, כיוון שהוא מתקבל על הדעת אצל העם. אבל מהי הסיבה האמיתית שלהם להתנגד לכניסה לארץ? זה לא מפורש בתורה, אבל קודם כל ברור לנו באיזה טיעון הם משתמשים. מעניין, הגמרא במסכת סנהדרין בדף כ"ו מביאה סיפור דומה לפרשת המרגלים, אבל שקרה אחרי הכניסה לארץ. במסכת סנהדרין דף כ"ו, כתוב כך: יש דיון בהלכה לגבי זה שבכל דבר פוסקים הלכה לפי הרוב, וזה קשור גם לבעיית המרגלים. המרגלים הם רוב, יהושע וכלב מיעוט. איך הקדוש ברוך הוא פוסק הלכה? אחרי רבים להטות. אז אולי גם במקרה ההוא, אחרי רבים להטות, ולכן למרות שהקדוש ברוך הוא בהתחלה אמר לרשת את הארץ, אז עכשיו הוא אומר, באמת אתם צודקים, אתם רוב גדולי ישראל, מחליטים שלא צריך, אז הלכה כמותכם. הרי הקדוש ברוך הוא קבע בתורתו אחרי רבים להטות. אז הגמרא אומרת שיש יוצאים מן הכלל לכלל הזה של אחרי רבים. מתי? כשיש קשר רשעים. כלומר, שהרוב הושג על ידי רשעות. זה מעניין. מה זה שהרוב, רוב של תלמידי חכמים, הושג על ידי רשעות? הגמרא שואלת, למה אתה מתכוון? מהי קשר רשעים? ואז כאן מספרים לנו על שבנה. שבנה היה אדם שמוזכר בספר ישעיהו, בימי חזקיהו מלך יהודה. נקרא שבנה אשר על הבית. היה פקיד ממלכתי, ממשלתי, גבוה מאוד, ולפי התלמוד היה גם תלמיד חכם. שבנה הווה דריש בתלסה רבבתה. כלומר, שבנה היה דורש בפני 120 אלף איש. היה דורש תורה, היה מלמד שיעורים שהיו מתפשטים בעם, 120 אלף איש היו שומעים את שיעוריו של שבנה. סליחה, 130 אלף, סליחה, קראתי לו רם, בתלי שרה בבטה, 130 אלף איש, לא יודע כמה מנדט זה יוצא, היו שומעים את השיעורים של שבנה. היה לו לוויין. חזקיה מלך יהודה הווה דריש בחצר הבבטה. הוא חזקיה מלך יהודה היה לו כוח פוליטי פחות גדול, למרות שהוא מלך יהודה, והוא היה מלמד תורה לפני 110 אלף איש. כלומר, יש הפרש של 20 אלף. אם כן, הרוב אצל שבנה, המיעוט אצל חזקיה. כי עתה סנחריב וצר עלה עד ירושלים. אחר כך הגיע סנחריב מלך אשור ודרש כניעה של חזקיה מלך יהודה, נכון? כלומר, הוא דרש שתימסר ירושלים בידו. ואז מה יקרה? הוא לא יעשה כלום. חזקיה מלך יהודה יסכים לשלטון אשורי על ירושלים והכל יהיה בסדר. חזקיה מתעקש ואיננו פותח את שערי ירושלים. למה הוא גורם? מלחמה. מתעקש. מטורף. מה, הוא לא יודע שיש סכנת מלחמה? אבדות? אז כשהגיע סנחריב, כתב שבנה פתקה, שבנה כתב מכתב, שדה בגירה, וזרק את זה עם חץ לכיוון המחנה של סנחריב. כלומר, שלח להם פקס, מי שלא. מה הוא אומר להם? שבנה וסיעתו השלימו, חזקיה וסיעתו לא השלימו. כלומר, תדעו לכם, אויבי ישראל, שבתוך הציבור יש חלק גדול שדווקא מסכים איתכם. אבל מה נעשה שההנהגה שלי שבויה בידי חזקיה הקיצוני הזה, שהחליט שארץ ישראל לא מבטרים עליה? כן? אבל תדעו לכם, אנחנו איתכם. מה זה בא לומר? כשאתם ממילא תשתלטו על ירושלים, תזכרו אותנו. כן? אל תשכחו, תקציבים, זה בשבילם. שנאמר, עכשיו, מאיפה הגברה יודעת את כל זה? שנאמר, כי הנה הרשעים ידרכון קשת, כוננו חיצם על יתר. זה קשר רשעים. הווה כמסתפר חזקיה. חזקיה התחיל לפחד. ממה התחיל לפחד? אמר, דילמה חס ושלום, נתה דעתה דקודשה בריחו בת ערובה. כלומר, אולי הקדוש ברוך הוא נוטה אחרי הרוב. כיוון דרובה ממסרה, אינו נמי ממסרה. כלומר, כיוון שהם אומרים למסור את ירושלים, אז אולי צריך גם שאני אמסור. אולי הלכה כמותו. בא נביא ואמר לו, ישעיהו, לא תומרון קשר לכל אשר יאמר העם הזה קשר. כלומר קשר רשעים הוא וקשר רשעים אינו מן המניין. זאת ההלכה. כך נפסקה ההלכה כאן, שבנושא הזה אל תתחשב ברוב כשדובר על ארץ ישראל. הלך לחצוב לו קבר בקברי בית דוד. אגב, בשבנה כבר ראה שמעמדו הולך ומתחזק, משווה את עצמו למלכות, חוצב לו קבר בקברי בית דוד, למרות שהוא רק תלמיד חכם. אבל הוא החליט גם להתעסק בענייני השלטון, לתפוס לעצמו מעמד ממלכתי ממלכי בית דוד. בא נביא ואמר לו, מה לך פה ומי לך פה כי חצבת לך קבר? הנה השם מטלטלך טלטלה גבר. טוב, יש שם כל מיני דברים, מה קרה לו, כן? עכשיו, אני כאן דלג כמה שורות. בסוף הגיע סנחריב, ואז הוא החליט לצאת לקראתו של סנחריב. כי הווה נפיק איהו, כלומר, שבנה החליט לצאת מירושלים לקראת סנחריב, עתה גבריאל, בא המלאך גבריאל, אחדה לדשא באפה משרייתה. כלומר, הוא סגר את שערי ירושלים בפני מחנהו. זאת אומרת, שבנה רצה לצאת לקראת סנחריב עם 130 אלף מצביעיו או אוהביו, והוא יצא, מצא את עצמו לבד. בא גבריאל, סגר את שערי ירושלים מאחוריו, ואז העם לא יכל לצאת. מה זה גבריאל? מה זה המלאך גבריאל? זה הגבורה הלאומית. כלומר, הציבור שלו ברגע האחרון עזב אותו. כי זה היה ציבור שאומנם שמע את דבריו בהלכה, אבל רגש לאומי נשאר אצלו. אז הוא עזב אותו ברגע האחרון. ואז שם כתוב שסנחריב שאל אותו, נו, איך באת לבד? איפה כל מי שאמרת? ואז אמר, הם לא באו, אז הוא אמר, אתה צריך ממני לצחוק. בקיצור שם יש תיאור מזעזע של אחריתו של אותו שבנה. כן, אתם רואים שזה דבר כן שקורה במשך כל הדורות. יש סכנה שעל פי התורה, או אדם מלא תורה, יראה לנכון להפחיד את העם ולהגיד להם בעיות, שיש בעיות של פיקוח נפש, כדי שהם יוותרו על כיבוש ארץ ישראל. והשאלה היא באמת, כיצד הדבר הזה ייתכן? על כל פנים, מה שראינו כאן מן התלמוד, זה שזה נתון קבוע של הזהות הישראלית. כן? לכן נבואה שהוא צריכה לדורות, נכתבה. עכשיו אם כן, מה הסיבה האמיתית שיש מאחורי כל זה? יש בזוהר תשובה מאוד מפתיעה, לכאורה לא מתקבלת על הדעת. הזוהר אומר שהמרגלים ידעו שהם מנהיגי ישראל במדבר, וכאשר ייכנסו לארץ ישראל, משה יעביר אותם מתפקידם וימנה במקומם מנהיגים אחרים. אם כן, על מנת לשמור על משרתם, הם העדיפו להשאיר את ישראל במדבר כדי להישאר ראשי ישראל. קשה לקבל את זה. מה, בגלל בעיות של כבוד אישי, של קידום המשרה הפרטית שלו, הוא מוכן להפיל את כל האומה לפח? לא מובן. וחוץ מזה, מי אמר להם שצריך להחליף מנהיגים? כנראה שכוונת הזוהר היא כזאת. איננה דומה הנהגה תורנית לתקופה של גלות להנהגה תורנית לתקופה של מדינה. זה לא אותו דבר. אי אפשר להשוות את זה לזה. כן? צריך כישרון אחר, תפיסה אחרת, מנטליות אחרת. נו, ואז מה אכפת להם? כי הם היו צדיקים, לא צריך לקחת אותם בקצדות כזאת, לחשוב שהם דואגים לפנסיה שלהם בתור מנהיגי ישראל. זה לא זה. יש כנראה משהו אחר. הם כנראה יודעים באמת שצריך להחליף הנהגה, אבל הם דואגים לעם. הם רואים מי עתיד להחליף אותם, מי הם הנשיאים הפוטנציאליים שיבואו במקומם. הם אומרים, מה, אלה הם יהיו המנהיגים של האומה בארץ ישראל? האומה תיפול מן הפח אל הפחת. ולכן אנחנו מתוך דאגה פדגוגית חינוכית אמיתית עבור האומה, אנחנו מוכנים אפילו לשלם את המחיר שהעם יישאר בגולה עוד דור אחד, כדי שהוא יהיה תחת הנהגתם של אנשים טובים כמונו. וטיעון כזה יכול בהחלט להיאמר לשם שמיים.
למה
הוא
יביא שהמנהיגים בארץ ישראל לא היו טובים כמון?
הם ראו אותם. כי אם לא, אז מה אכפת להם שיחליפו? אלא הם כנראה לא נתנו אמון במנהיגים הבאים, והם אמרו, אנחנו לא יכולים לסמוך על כאלה. מה אתה אומר? מה? נבחר בהם. כן, אבל זה חוסר אמונה, זה בדיוק העניין. זה פה חוסר האמונה. זאת אומרת, הם מאמינים בקדוש ברוך הוא, אבל אינם מאמינים שהוא מנהל את ההיסטוריה. זאת אומרת, שיקול הדעת של הקדוש ברוך הוא, כשהוא נותן מצווה בתורה, מצוין. ברגע שהקדוש ברוך הוא מתערב בפוליטיקה, לא מאמינים לו. כן, מה אתה אומר? מה? נכון. כן, זה לא שהם לא מזדהים מהלאומיות, רק הם אומרים, לפי, אני כאן רוצה להסביר פה את היסוד של הזוהר, כן? הזוהר אומר שזה בגלל שהם פחדו מהחלפת ההנהגה. מה כל כך מפריע להם? הם פחדו שההנהגה החדשה לא תדע להנהיג את העם.
כן. גם הם נבחרו על פי השם.
גם הם נבחרו על פי השם, נכון. הם אומרים, במקרה הזה הקדוש ברוך הוא בחר טוב. למה הוא בחר בנו? לא, למה הוא בחר בנו? כי אנחנו ראשי בני ישראל, הוא לא סתם בחר בהם. אז הוא בחר באנשים שהיו מלאי תורה. מי אמר לך את זה? אתה דבר על ה-70 איש מזקני ישראל. זה לא אותו דבר, זה גם המרגלים. כן.
אבל יכול להיות שהם חשבו שיש להם זכות לשנות את ההיסטוריה על פי רוב.
כן, אבל למה הם רוצים לשנות את ההיסטוריה? אני מקבל, אבל למה הם רצו לשנות את ההיסטוריה? מה ירה להם בהיסטוריה כפי שהקדוש ברוך הוא רוצה אותה? מה? כן, למשל. וזה חטא שאין למעלה ממנו, כי זה חוסר אמונה. כן, איך אומרת הגמרא במסכת סוטה? יש פסוק בזכריה, מי בז ליום קטנות? מה זה מי בז ליום קטנות? היה בימי זכריה הנביא, זה גם ימי עזרא. כשבנו את בית שני, עשו חנוכת המקדש. והיו שם זקנים שראו את תפארת הבית הראשון. אז כשהעם שמח, יצא בתרועות שמחה על בניין בית שני, הזקנים היו בוכים. וכתוב בספר עזרא שהקול של הבוכים היה גדול מכל הצוהלים. ועל זה אמר הנביא זכריה, מי בז ליום קטנות? למה אתם בזים להתחלה, רק בגלל שהיא קטנה? הגמרא מבינה את זה אחרת במסכת סוטה, אומרת ככה, מי בז ליום? תשובה, קטנות. זאת אומרת, מי גרם להם, לצדיקים, שהתבזבז שולחנם לעתיד לבוא? קטנות שהייתה בהם, שלא האמינו בקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, הם צדיקים, אבל הם לא מאמינים בקדוש ברוך הוא. איך זה יכול להיות? איך יכול צדיק שלא מאמין? הוא צדיק של השולחן ערוך, הוא מאמין בקדוש ברוך הוא, בתור נותן התורה. אבל הוא לא מאמין בקדוש ברוך הוא בתור גואל ישראל. הוא אומר, כאן הקדוש ברוך הוא מסתבך. לא כדאי לו. כן?
אבל למה הם לא שיפור? למה הם מושאי שיפור?
הם אמרו את האמת. אדרבה, אם אתה רוצה לשקר, תגיד קצת אמת. אגב, כל מה שהם אמרו זה אמת, בכל הדברים האלה. רק השאלה היא, האופן שבו מציגים את זה. אז צריך להציג, יש פה צדדים טובים, אבל הצדדים הרעים לא שווים את זה. מה אתה אומר? הוא יאמר, אבל הוא לא מאמין כך. זאת אומרת, יש הבדל בין מה שהאדם, זה הרב קוק מסביר באורות הקודש, יש הבדל בין מה שהאדם מוכן לומר לבין מה שהוא חי אותו. זה חוסר אמונה, בסופו של דבר. זאת אומרת, זה נקרא שאני מוכן להפריז על דברים מסוימים, רק אני לא רוצה, גם אני לא חי ככה, זה נקרא לא מאמין. אני אספר לך סיפור, היה פעם איזה יהודי גדול, אני לא רוצה להזכיר את שמו, אבל באמת אני חכם גדול, שאמר, כל מה שהרב קוק אמר זה נכון, אבל אני לא אופטימי כמוהו. מה פירוש הדבר? שלפי התורה, מה שהרב קוק אומר זה אמת, אבל אני לא מאמין בתורה. כן? בואו נבר בדיוק מה נאמר כאן. כן? מה? על כל פנים, זה לא ביטוי שלי, זה הגמרא אומרת. לא האמינו בקדוש ברוך הוא. אגב, הזוהר בפרשת בעלותך אומר משהו מעניין. מה? נכון, אבל אתה אומר רעיון אחר, אתה לא אומר את הרעיון שאני עכשיו מסביר, בסדר? אני עכשיו רוצה להסביר את הרעיון שאני מסביר. עכשיו, הזוהר אומר דבר מעניין, שהמשיח יבוא כדי להחזיר את הצדיקים בתשובה. למה רק את הצדיקים? כי לרשעים לא צריך משיח כדי לחזור בתשובה. הרשע יודע שהוא רשע, אז בוודאי שאם ישכנעו אותו להיות צדיק אז הוא יהיה צדיק. אבל הצדיק, הוא יודע שהוא צדיק, אז הוא משוכנע שהוא גם צודק, לכן הוא לא יכול לחזור בתשובה עד שלא בא, עד שלא בא המשיח. מובן? כן. לא שומע. היה מה? הטיעונים שלהם, כן, מי ראשון, כן. נכון. השם ציווה לא לשלוח אותם. צריך לשלוח מרגלים כדי להכין את הכיבוש? מה? לא צריך לשלוח מרגלים? עכשיו, זה ההסבר של הזוהר. יש הסבר אחר שמובא בגמרא וגם במדרש תנחומה. בגמרא מסכת סנהדרין ומסכת שבת, נדמה לי גם, וגם במדרש תנחומה. הם אמרו ככה: לא נוכל לעלות, אני קורא, אולי, איפה זה הפסוק הזה? בפרק י' ג' פסוק למד א', והאנשים אשר עלו עמו אמרו: לא נוכל לעלות אל העם, כי חזק הוא ממנו. מה אומר רש"י כאן? מה זה ממנו? כביכול כלפי מעלה אמרו. כלומר, חזק הוא ממנו, כלומר מהקדוש ברוך הוא. למה הם מתכוונים לומר? מה הם מתכוונים כשהם אומרים שהעם חזק מהקדוש ברוך הוא? הם אומרים כך: בעצם הקדוש ברוך הוא לא נמצא בשטח, הוא לא אדם, אז הוא לא יודע מה זה הקשיים של האדם. וכאן יש, כדי להשלים את זה צריך לראות את זה במה שאומרת התורה בפרשת ויתחנן. פרשת ויתחנן, דיברנו על זה קצת בקשר לשמיטה. התורה אומרת כך: כי תוליד בנים ובני בנים ונושנתם בארץ ועשיתם פסל תמונת קול ועשיתם הרע בעיני השם אלוהיך להכעיסו במעשי ידיכם. כלומר, התורה כאן לא אמרה את זה בלשון תנאי, היא אמרה את זה כתיאור. אתם תולידו בנים ובני בנים, תוליד בנים ובני בנים ונושנתם בארץ, התוצאה הבלתי נמנעת ועשיתם הרע. כלומר, אי אפשר להתיישן בארץ בלי ליפול מבחינה מוסרית ותורנית. למה? משום שכל אומה, ברגע שהיא מכה שורשים בטבע, משתעבדת אל הכוחות של הטבע. ולכן כל אומה עוברת מן ההיסטוריה ביום מן הימים, מפני שהיא משחיתה את עצמה. זאת הבעיה. ולכן אמרו המרגלים: זה שיגעון להיכנס לארץ הזאת, עצום הוא ממנו. כן, הטבע כפי שהקדוש ברוך הוא ברא אותו הפך להיות חזק יותר מהקדוש ברוך הוא בעצמו, ולכן אין זכות מוסרית לקדוש ברוך הוא לתבוע מאיתנו להתמודד עם בעיה כזאת. יש בחז"ל, הם אמרו: אין בעל הבית יכול להוציא כליו משם. בעל הבית לקדוש ברוך הוא, הוא לא יכול להוציא את הכלים שלו משם, כיוון שהוא נתן בחירה חופשית לאדם, והאדם כאשר מתחבר אל הארץ שלו בסופו של דבר מידרדר, כפי שזה כבר מתואר בפרשת ויתחנן. אז זה לא בסדר לתבוע מאיתנו להיכנס לארץ הזאת. מובן? טענה יפה מאוד. מה? לכאורה הקדוש ברוך הוא לא מתערב, כן? כתוב גם בפרשת ניצבים, פרשת וילך: ויאמר השם אל משה, אינך שוכב עם אבותיך, וקם העם הזה וזנה אחרי אלוהי נכר הארץ, ועזבוני ואפר את בריתי אשר קראתי איתו. זה כאילו תהליך אוטומטי, נכנסים לארץ, נופלים. אתה רוצה יותר ברור מזה? בהפטרה של פרשת שלח: וישלח יהושע שניים אנשים מרגלים חרש למור, לכו וראו את הארץ ואת יריחו והשיבו אותנו דבר, והיה, איך כתוב בהמשך? וילכו, ויבואו בית אישה זונה, ושמה רחב, וישכבו שם. מעניין מאוד, הפגישה הראשונה של בני ישראל עם הארץ, זה עם אישה זונה. והנביא מדגיש את זה. זאת אומרת, הנפילה, היציאה מן הצמצום של המדבר אל הרוחב של הארץ, מזנת, ושמה רחב. כן.
זה דרך
התקיר, כלומר, זו המחלה, ויש כלומר שאתה, התשובה, התורה.
לא, לא
כאילו
שזה,
זה יוצר
שם,
ומדוע התקיר,
זו
המחלה. כן, אפשר לומר. הם מאמינים רק בחצי הזה. כי הוא, לפי הטבע, כן.
ומה האפשרות אחרת, לאשר הנבדים במדבר?
כן.
כלומר, למה זה עדיף?
כי במדבר זה מקום לא התמודדות עם העולם הזה. זה בית מדרש מתמיד, כמו שהוא אמר לפני כן. זאת אומרת, זה מקום שבו חיים בגן עדן, בישיבה. מה אתה רוצה יותר טוב מזה? מה? התלוננו מדי פעם, יש קצת בעיות, ומסדרים את זה על המקום.
מה, יש פה תלונה, זה לא איזה מין אידיאל כזה,
סך הכל. אתה קורא את התלונות במדבר, כי זה מה שהתורה מדגישה, אבל רוב הזמן הם היו בסדר גמור. עכשיו, נכון.
אני צריכה להתמודד עם ה...
יפה, לכן אתה צודק, שהשבח הזה שלהם הוא גנותם. כן? ברור, אתה צודק. עכשיו, מה התשובה באמת שצריך לענות למרגלים? הגמרא אומרת כך, וגם בתנחומה. אותו לילה, הנה כתוב כאן, ויבכו העם, זה פסוק א' של פרק י' ד', ותישא כל העדה, ויתנו את קולם, ויבכו העם בלילה ההוא. חז"ל אמרו, אותו לילה, ליל תשעה באב היה, אמר להם הקדוש ברוך הוא, אתם בכיתם בכייה של חינם, ואני אקבע לכם בכייה לדורות. מה המשמעות של הביטוי הזה? זה תשובה לקושיה של המרגלים. אתם המרגלים חוששים שהכניסה לארץ תדרדר אתכם. אל תדאגו, אני סידרתי כבר תשעה באב. כלומר, תשעה באב זאת אומרת שיש מין שסתום ביטחון בתוך האומה הישראלית. כל פעם שיש סכנה של נפילה גמורה, אתם גולים מן הארץ לפני שהיא תשחית אתכם. וזה כתוב מפורש בפרשת ויתחנן, בקטע שאנחנו קוראים בתשעה באב, כי תוליד בנים ובני בנים ונושנתם בארץ ועשיתם הרע, הייתות תיבחם היום. כי הבוד תובדון מהר מעל הארץ, לא תאריכו ימים עליה, כי ישמד תשמדון. כלומר, אם הייתם מאריכים ימים עליה, זה מגיע לידי השמדה, ולכן הקדוש ברוך הוא לא ייתן, והפיץ אתכם השם בעני, ונשארתם מתי מעט, וביקשתם משם את השם אלוהיך, ומצאת כי תדרשנו בכל יום ובכל נפשך. זאת אומרת, יש מנגנוני הגנה לאומה הזאת. הקדוש ברוך הוא לא נותן להתיישן בארץ. אגב, אפילו חז"ל מצאו איזה גמטריה מעניינת, ונושנתם בגמטריה 852, ואילו זמן השהייה של ישראל בארץ ישראל ממות יהושע עד חורבן בית ראשון 850 שנה בלבד. אם כן, אומרת הגמרא, אם היו נשארים עוד שנתיים היו מושמדים. לא נתן הקדוש ברוך הוא שנשאר עוד שנתיים בארץ כדי שלא יתקיים ונושנתם בארץ. מובן? אז זה נפלא. יש תשובה למרגלים. כמו כן, המרגלים היו נדרשים לאמונה מלכתחילה. היו צריכים להאמין שהנפילה הזאת, שהקדוש ברוך הוא מפיל אותנו כדי לבנות את הארץ, היא נפילה צורך עלייה. שכל התהליכים של ההתחברות אל הממשות של העולם הזה, המביאים בסופו של דבר באופן ציבורי על כל פנים לאיזושהי השפלה מוסרית ותורנית, כל זה הוא עצה מרחוק כיצד לקדש את העולם הזה. מה? יש, לא הבנתי. נכון. עכשיו, זה מה שבעצם היה חסר להם, להבין שאותה זנות שבא מפני הרוחב, מתעלה אחר כך במשפט שלמה, אז תבוא נעשתיים נשים זונות לפני המלך ותעמוד נע לפניו, ואז מזה יצא קידוש השם הגדול של חוכמת שלמה. כן. רוצה להגיד משהו? רוצה. כן. אם כן, זאת כנראה, זה בעצם הסיבה של החטא שלהם לפי הגמרא. כן, יש לנו פה לפחות שלושה הסברים שונים לחטא שלהם. ההסבר של הזוהר, ההסבר של הפשט, שזה פיקוח נפש, וההסבר של הגמרא, שזה מפני החשש של ההידרדרות המוסרית. כן. ייתכן שהיה כדאי להם. אפילו להיענש. מה? איפה לא יהיו ניסים?
לנשים.
לנשים, כן.
לא יודע
אם הוא יוצא להם שום דבר. בסופו של דבר, מה? הם הרוויחו מזה שהם נשארים במדבר. לראות משהו מזה, כן? אני אסביר לך למה. כי כל ארץ, אבל קל וחומר ארץ ישראל, זה המקום של הטבע. ארץ ישראל זה עם טבע חזק מאוד. עכשיו, הטבע איננו פועל לפי המוסר. הוא לא אנטי-מוסרי, אבל הוא א-מוסרי. זה כוחות חזקים, עיוורים. למשל, מאוד מעניין לראות שהאומה שהייתה פה בארץ לפנינו, הכנענים, היו האומה המושחתת ביותר מכל בני האדם. משום שהארץ פשוט השתלטה עליהם. ולכן עוצמת חיים כזאת, אם אין קדושה כדי לנהל אותה, היא מפעילה. אבל עד רבה, כשיש קדושה כדי לנהל, אז היא באמת קדושה נפלאה. כן. למה מובטח לנו שעכשיו לא יהיה חורבן? לפי מה שאני אומר, זה יכול לחזור על עצמו כמה פעמים. אבל יש לנו כלל במתמטיקה. 1+2=3. פירוש הדבר, הבית השלישי הוא בית ראשון ובית שני ביחד. זאת אומרת, יש דיאלקטיקה היסטורית שגורמת שהטעויות של בית ראשון תוקנו בבית שני, והטעויות של בית שני לא היו בבית ראשון. ולכן דווקא החיבור של שני הבתים יוצר את הבית השלישי, ולכן לא יחרב. זה בקיצור נמרץ כל מהלך האידיאות של הרב קוק באורות. יש גם באיגרות מסביר את זה כך. מה? ולכן זה נצחי, לא יחרב לעולם. 1+2=3. התשובה למרגלים זה שיש מנגנוני ויסות להיסטוריה הישראלית שמונעים את הנפילה שלנו. אצל העמים האחרים, כשהם מקדישים את השיער, הם עובדים מן העולם. בישראל יש איזה מנגנון פנימי שמונע את ההידרדרות הזאת באופן מוחלט. כן.
אני חושב שהטבע של הארץ, אני רוצה לתת משהו, את הרעיון של הטבע הארץ במיוחד דווקא לעם ישראל, שיש משהו, זה חתמה מיוחדת לעם ישראל ולכן.
זה לא סותר. זה התאמה נפלאה, והתאמה הנפלאה הזאת היא גם מסוכנת. זה כמו שתאמר, יש אדם שהוא יכול להשתמש בחומרים רדיואקטיביים. אז זה נפלא. אבל אם הוא לא ישתמש כראוי, אז זה מסוכן מאוד. זה דבר. כן, כן. זה הטבע הזה הוא חזק, האשכול הענק הזה. לכן אפשר לומר, זה יפחיד את בני ישראל לראות אשכולות ענקיים כאלה. איפה היינו? כן, עכשיו, בכל זאת משהו אגב ממה שהמרגלים רצו התקיים. תראו בפרק י' ד' פסוק כף, ויאמר השם סלחתי כדבריך ואולם חי אני וימלא כבוד השם את כל הארץ. מה הפסוק הזה עושה פה? ואולם חי אני וימלא כבוד השם את כל הארץ. אומר הנציב מוולוז'ין שכאן נגזרה גלות. כן? מעניין? איפה זה כתוב? קודם כל זה כתוב מפורט בספר תהילים. כן? שוימאסו בארץ חמדה, אז מה עשה הקדוש ברוך הוא? וישא ידו להם להפיל זרעם בגויים ולזרותם בארצות. כלומר, בגלל חטא המרגלים, דוד המלך אומר, בגלל זה יש גלות. אבל איפה זה כתוב? בפרשה. אז אומר הנתיב, זה כתוב בפסוק הזה. חי אני, וימלא כבוד השם את כל הארץ על ידי גלות ישראל בכל העולם. כלומר, מכיוון שלא היו מסוגלים להיכנס לארץ ישראל ולגרום להשפעה של תורת משה על כל העולם כולו, ובבחינת כי מציון תצא תורה ודבר השם ירושלים, אז זה יתקיים באופן אחר, דרך גלותם אצל כל העמים. זה אחד התפקידים החיוביים בדיעבד של הגלות. ולכן, אם יראו האנשים, אם יראו את הארץ אשר נשבעתי לאבותם, כל מיני נתן לא יראו וכו'. עכשיו, אם זה כך, יוצא שיש עכשיו מצווה חדשה בתורה. מצווה לא לעלות לארץ ישראל. נכון? כתוב כאן. אם יראו את הארץ אשר נשבעתי לאבותם, וכל מיני עצי לא יראו. נכון? וגם כן בפסוק למד, אם אתם תבואו אל הארץ אשר נתתי את ידי להשכן אתכם בה, כי אם כלב בן יפונה ויהושע בן נון. אם כן, נתחדש לאותו דור מצווה מן התורה, מצוות לא תעשה, אסור לעלות לארץ ישראל. זאת אומרת שבדרך שאדם רוצה ללך, שם מוליכים אותו. יש דבר כזה, יש שבועה, הקדוש ברוך הוא נשבע שאסור לעלות לארץ. כל פעם שיש עיכוב, אז זה מוליד גם שבועה. עד מתי? עד הדור הבא. כן? עד שבטפתכם אשר אמרתם לבד יהיה והבאתי אותם, וידעו את הארץ אשר מאסתם בה. עכשיו, אם זה כך, לא מובן סיפור שקורה בפרשה שלנו, בפרק י' ד', פסוק למתת. וידבר משה את הדברים האלה אל כל בני ישראל ויתבלו העם מאוד. ופתאום הם מצטערים על זה שהם לא עולים לארץ. וישכימו בבוקר ויעלו אל ראש ההר למור, הננו ועלינו אל המקום אשר אמר השם כי חטאנו. אז מה קרה כאן? חוזרים בתשובה. חוזרים בתשובה, ואז מה הם עושים? עבירה. אסור להם לעלות לארץ. כבר לא מובן. הם החליטו שזה לא בסדר שהם לא עשו את רצון השם. עכשיו הם יודעים מה רצון השם, והוא שהם לא יעלו. והם מחליטים לעלות, והם אומרים כי חטאנו, אז עכשיו חוזרים בתשובה, לא מובן. יש לנו כלל בהלכה. כל אשר יאמר לך בעל הבית, עשה, חוץ, מצא. כן? כך נאמר בגמרא. טוב, רבו על זה הפירושים. אבל אתם זוכרים מה שלמדנו לפניכן על בעל הבית? כי עצום הוא ממנו, אמרו, אין בעל הבית יכול להוציא כליו משם. אם כן, מהו הבית? ארץ ישראל, נכון? כל שיאמר לך בעל הבית, עשה, חוץ מצא. אז הם הבינו שהאיסור הזה שהקדוש ברוך הוא מטיל עליהם להיכנס לארץ הוא ניסיון להם לראות אם הם יעברו על האיסור. כי יכול הם אמרו, הקדוש ברוך הוא רוצה שנעבור על דבריו, כי זה בכלל כל מה שאומר לך בעל הבית עשה חוץ מצא, כי זה מבחן האמונה. כי לא ייתכן, וזה הגיוני מאוד לומר, לא ייתכן שהקדוש ברוך הוא יתבע מן האדם להיות רחוק ממנו. אז כי חטאנו, לכן הקדוש ברוך הוא אמר לנו לא לעלות, אבל עכשיו אנחנו לא רוצים לחטוא, אז אנחנו עכשיו עולים נגד רצונו, וזה רצונו. מה? בדיוק, מפירים את שלושת השבועות. אז ראה, תראו את התגובה של משה. ויאמר משה, פסוק מ"א, למה זה אתם עוברים את פי השם? וזה משה יכל לסגור את המשפט. משה יכל להגיד, למה זה אתם עוברים את פי השם? למה? אסור לעבור את פי השם, זה לא חדש. וכאן הוא מוסיף מילים מוזרות, והיא לא תצלח. סימן שאם זה היה מצליח, אז הייתי גם כן אומר לכם לעבור את פי השם. עכשיו, כאן הביטוי כאן זה והיא לא תצלח. חז"ל דורשים במסכת סוטה, נדמה לי, שכשכתוב והיא, פירושו היא ולא אחרת. אומר רבי צדוק הכהן מלובלין, מה זה והיא לא תצלח? הפעם זה לא יצליח. אבל פעם אחרת זה יצליח. כלומר, הניסיון של המעפילים לעבור על השבועה בדורו של משה לא יצליח, אבל הוא יצליח פעם אחרת, כשזה יהיה הזמן של החוצפת לגדל עם שיחה, אז זה יצליח וזה יביא גאולה. מעשה ביהודים שהחליטו יום אחד שצריך להתיישב בשומרון, כשלא היו יישובים יהודים בשומרון. הלכו לרב שלהם ואמרו לו, רבנו, אנחנו רוצים להתיישב בשומרון, חשוב שתהיה התיישבות יהודית בשומרון. אמר להם, אל תעשו את זה, העם לא מוכן, הממשלה לא מוכנה, אני יודע מה. טוב, חזרו אחרי כמה זמן, שוב התווכחו איתו, אמר להם עוד פעם אותו דבר. אחר כך אמרו, עוד פעם שלישית, אמרו לו, יש גרעין שמתכונן. אחר כך עוד פעם באו, אמרו לו, וכל פעם הוא אמר לו, אבל הגרעין הזה כבר התגבש, כבר קנו ציוד ויש כבר מסעיות. אמר לו, אחר כך באו אליו, אמרו, המסעיות בדרך. אז הוא ברך אותם ואמר להם את דברי רבי צדוק הכהן מלובלין שהבאתי לכם עכשיו. רק תנחשו מי היה הרב שלהם עכשיו. זה חשוב, כלומר הדברים האלה נכתבו בתורה לא סתם, כדי שנדע, נבואה שהוא צריכה לדורות נכתבה לא סתם, הדברים האלה כתובים כדי ללמדנו את סדרי היציאה מן הגלות והכניסה לארץ ישראל. עכשיו באים אחרי זה כל מיני הלכות בהמשך הפרשה שלכאורה אני לא מבין מה זה עושה כאן. כן, בפרק תדבר פסוק כ"ב. זה לפני כן כל ההלכות שבאות בתחילת פרק תדבר, ואני מבין זה הלכות הקשורות לארץ ישראל, ורש"י אומר זה כדי לנחם את העם על זה שהוא לא נכנס לארץ, אז מלמדים אותו הלכות הקביעות בארץ. אבל פסוק כ"ב מספר לנו משהו חדש. וכי תשגו ולא תעשו את כל המצוות האלה אשר דיבר השם אל משה, את כל אשר ציווה השם עליכם ביד משה מן היום אשר ציווה השם בעלה לדורותיכם, והיה אם מעיני העדה נעשתה לשגגה ועשו כל העדה פר בן בקר אחד לעולה לריח נכוח לשם, ומנחתו ונזקו כמשפט, וסיר עזים אחד לחטאת, וכיפר הכהן על כל עדת בני ישראל ונסלח להם כשגגה היא, והם הביאו את קורבנם משל השם וחטאתם לפני השם על שגגתם, ונסלח לכל עדת בני ישראל ולגר הגר בתוכם, כי לכל העם משגגה. מה זה? על איזה עבירה מדובר כאן? וכי תשגו ולא תעשו את כל המצוות האלה. יכול להיות שאדם, שהאומה בכללה בשוגג תעבור על כל המצוות? אז חז"ל אמרו שהכוונה לשגיגת עבודה זרה, זאת אומרת שבא בית דין והורה בטעות הלכה שמשמעותה לעבוד עבודה זרה, והבית דין לא שם לב לדבר הזה, וכיוון שעבודה זרה שקולה כנגד כל התורה כולה, לכן זה נקרא ולא תעשו, שלא תעשו את כל המצוות האלה. אבל כפי שהרמב"ן נתן פירוש אחר על דרך הפשט, הוא אומר שיבוא דור שלא יקיים שום מצווה. איך זה יכול להיות דור שלא מקיים שום מצווה? דור שהוא כולו תינוקות שנשבו, אז הם פטורים מכל המצוות. מעניין, כלומר הרמב"ן לא תולה את קדושת האומה בעובדה שאנחנו מקיימים מצוות, כי יכול להיות דור שלא מקיים מצוות והוא בכלל ישראל. אבל פה יש כן אזכור של עבודה זרה, לכאורה מה זה קשור לעניין? גם אחר כך בא עוד סיפור בפסוק ל"ב, והיו בני ישראל במדבר וימצאו איש מקושש עצים ביום השבת, ויקריבו אותו המוצאים אותו מקושש עצים אל משה ואל אהרון ואל כל העדה, ויניחו אותו במשמר כי לא פורש מה יעשה לו, ואומר השם אל משה מוציאו מת האיש רגום אותו באבנים. מה זה? חילול שבת. אחר כך באה מצווה נוספת, פסוק ל"ז, ויאמר השם אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל ואמרת להם ועשו להם ציצית על כפי בגדיהם לדורותם ונתנו על ציצית כנף ציצית תכלת מצוות ציצית. יכול, זה כאילו, זה נשמע ככה כאילו שיש כמה מצוות שלא ידעו איפה להכניס אותם, אז הדביקו את זה פה. כן? אבל אם תשימו לב, הצד השווה של המצוות האלה שנאמר עליהם שהן שקולות כנגד כל התורה כולה, כל הכופר בעבודה זרה נקרא יהודי, כל המודה בעבודה זרה כאילו כפר בכל התורה כולה, אומרת הגמרא. כמו כן גם כל המשמר את השבת כאילו קיים את כל התורה כולה. וכל המחלל את השבת כאילו כפר בכל התורה כולה. וגם הציצית, וזכרתם את כל מצוות השם, ולכן אמרו חכמים שכולה מצוות ציצית כנגד כל התורה כולה. מה זה עושה בפרשת שלח? שכולה, ישיבת ארץ ישראל כנגד כל מצוות שבתורה. זאת אומרת, זה באותו עניין, רק שכל פעם מדובר בתחום אחר. ארץ ישראל שקולה כנגד כל התורה כולה במקום. זה טריטוריה קדושה. שבת שקולה כנגד כל התורה כולה בזמן. עבודה זרה שקולה כנגד כל התורה כולה בנפש. וכדי לזכור את כולם צריך ציצית, שהיא שקולה כנגד כל המצוות שבתורה, כדי שלא נשכח את המצוות האלה. יוצא לפי זה שהזיכרון הוא זה שמציל את אותן המצוות שהן כל התורה כולה. כי יותר קל לזכור מצווה פרטית מאשר מצווה שהיא כל התורה כולה, כי היא כביכול היקפית, אז לא רואים אותה. לכן למשל הרמב״ם לא רצה למנות את מצוות יישוב ארץ ישראל בכלל תרי"ג מצוות, כי מצוות יישוב ארץ ישראל זה כל התורה כולה, איך אתה יכול למנות את זה כמצווה לפני עצמה? לכן יש סכנה שהזיכרון יחלש כאן. לכן באה התורה ואומרת וזכרתם את כל מצוות השם, דווקא בהקשר של המצוות שכל התורה כולה תלויה בהן. הוא כן יכליל, מה אני יכול לעשות? כנראה שאצל הרמב״ם ארץ ישראל זה עוד יותר מובן מאשר שבת ועבודה זרה. כן? יש איזה הסבר של הרב גורן זצ"ל, הוא הסביר על זה שמצוות יישוב ארץ ישראל היא מצווה שניתנה לאברהם, ומשה נתן תרי"ג מצוות. תרי"ג מצוות זה מה שמשה נתן, לא מה שניתן לאברהם. לכן אמר תורה ציווה לנו משה, וחז"ל אמרו תורה בגימטריה 611, ואנוכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענו, ויש מצוות שקודמות לתרי"ג, מצוות יישוב ארץ ישראל. לכן הרמב״ם לא רצה למנות את זה בתוך התרי"ג, כי זה תרי"ד, זה קודם לתרי"ג מצוות. טוב, זהו.